דיין ונטע בר עם חוץ מזה. פודקאסט חדשות החוץ מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
אוקיי, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, מה שאני אוהב בפודקאסטים.
מה זה משנה?
עקף את העיגול, חג שמח, זה יכול להיות בכל רגע נתון. טוב, עוד פרק, חוץ מזה, מה שלומכם? נציג,
נטע, מה העניינים נטע בר?
בסדר, היה שבוע עמוס, מעניין מאוד, בסך הכל, עד כמה שניתן הכל טוב.
איתם הרואי, אולי אין הבית של הפודקאסטים.
כיף להיות בית.
כן, האמת שכן.
יופי, אשמח להתארח בבית שלך מדי פעם, אבל ספציפית. אוקיי, נתחיל, נטע, מה על הפרק, בוא לא נתמהמה, ניגש לדבר מיד.
טוב, אז בעצם, הקטע המגניב הזה שנהיה בשנה החולפת של מלחמות במקומות שלא חשבנו שיש בהן מלחמות, כמו שראינו את הודו ופקיסטן שפתאום החליטו, אז גם תאילנד וקמבודיה החליטו לתת פייט. ואני חושב שצריך לדבר על זה, קודם כל כי זה חוץ וזה לא קורה פה וזה חשוב, וגם כי אין דבר מעניין ונחמד ומנחם יותר מצרות של אחרים. צריך תמיד באמת לזכור את זה, ובמיוחד עניין אקזוטיות שאפשר לחשוב עליהן עם מה זה, קוקוס וקשית כזאת על החוף,
תאילנד.
כל הדברים האחרים
שתאילנד... זו פעם ראשונה שאני שומע על האימות הזה, איתמר.
גם אני.
זה אימות מאוד לא מיוחצן.
והייתי גם בתאילנד וגם בקמבודיה.
אז צריך להגיד שהוא אימות מאוד קבוי, למעשה. נחזור לשורשים של הסכסוך הזה, קמבודיה הייתה קולוניה צרפתית, כחלק מהודו-סין הצרפתית, ומה שקרה זה שתאילנד הייתה ממלכה עצמאית, היא שמרה על העצמאות שלה במהלך רוב התקופה של הקולוניאליזם בדרום מזרח אסיה, והצרפתים די כפו עליהם איזשהו הסכם גבולות, סימון גבולות, שהתאילנדים לא כל כך חמים עליו, וגם לקמבודים יש כל מיני טענות, ואזור הגבול שהוא צריך להגיד הוא אזור הררי מאוד וקשה מאוד לגישה, ולא מאוד מיושב גם צריך להזכיר, אם תסתכלו אתם יכולים לראות, אני אראה לכם, הבאנו מפה, סוף סוף רגע, צריך לציין את המפה שלנו, ליאור התנגש במצלמה.
כן, זה בסדר, אוקיי, בוא נראה, אנחנו מדברים על תאילנד, בין הגבול עם קמבודיה.
אז שים לב שחלק מהגבול עובר ליד הים, ליד מפרץ תאילנד, אנחנו לא מדברים על האזור הזה, אנחנו מדברים על האזור שנמצא בעצם בצפון ובמזרח לשם, וזה שוב, כמו שאמרתי, אזור דליל אוכלוסייה, אזור שאין בו באמת כל כך הרבה מה לרצות נקרא לזה, ובכל זאת יש שם שני מקדשים, שהם מקדשים חורבות, הם חורבות היסטוריות מאוד מאוד מרשימות, בדומה בטח למה שראית באנקור וט, מקדשים הינדיים מתקופות הממלכה הקדומה של חמר, ובעצם יש כבר במשך כמה דורות פוליטיים בתאילנד ובקמבודיה דרישה לתקן את ענייני הגבול, וזה כבר התחמם בעבר, נרגו חיילים ליד הגבול.
רגע, מבחינה הגדרה הרשמית, תאילנד, אנחנו יודעים, זו מלוכה, קמבודיה מהי?
גם ממלכה, מונרכיה חוקתית כביכול.
יש לנו...
יש מלך, כן.
משפחה מלכותית, אני מבין.
יש משפחה מלכותית, ויש עוד משפחה מלכותית ששולטת בעצם באמת במדינה, שזה משפחתו של ראש הממשלה הון.
אז... בעצם מה שורש הסכסוך קצת. עכשיו, מה קורה עכשיו? אם אני מגיע ושואל מישהו תאילנדי או מישהו קמבודי, למה אתם עצבניים, מה עונה לי?
אני עשיתי את זה כל השבוע, והצלחתי לדבר גם עם אנשים בתאילנד וגם בקמבודיה. אני מוכרח להגיד שרוב התגובות שקיבלתי בתאילנד היו, אנחנו לא כל כך מבינים מה קורה פה ובשביל מה זה טוב, ואילו בקמבודיה ממש דיברו מדם ליבם על זה שבעצם... תאילנד הגדולה והחזקה מנסה לכופף את ידה של קמבודיה ולהכפיף אותה לרצונות שלה. יש פה פערי כוח די אדירים בעצם, אני אכביר במילים. תאילנד היא מדינה מתועסת מאוד, עם אוכלוסייה גדולה, עם צבא גדול, חיל אוויר, מטוסי קרב, you name it, they have it, כולל כל מיני דברים שיוצרו פה. ולעומת קמבודיה, שהיא מדינה שנתמכת על ידי סין, עם צבא קטן יחסית, ללא חיל אוויר, למעשה יש להם מסוקים, אבל אין להם ממש חיל אוויר אמיתי, עם בעצם טראומה דורית מאוד מאוד קשה, ומה אני מתכוון שאני אומר, טראומה דורית זה נשמע קצת שואתי, בדיוק בגלל שזה נכון בעצם, במהלך שנות ה-70, קמבודיה עברה מהפכה, כמו הרבה מדינות שם באזור של דרום מזרח אסיה, אנחנו חושבים על וייטנאם, אנחנו חושבים על לאוס, חושבים על מהפכות כאלה קומוניסטיות, אלא שהמפלגה הקומוניסטית סוציאליסטית סלש מטורללת שעלתה שם לשלטון, הייתה המפלגה של פול פוט. פול פוט היה בעצם אחד המהפכנים של קמבודיה, שהקבוצה שלו היא זו שהצליחה להפיל שם בעצם את השלטון הפרו-מערבי, וכשהוא עלה לשלטון, הוא החליט ליישם תוכנית מאוד מאוד מיוחדת, הוא האמין בקומוניזם אגררי, כלומר, מה זה אומר? מפנים את כל הערים הגדולות מיושביהם, לגמרי, לא משאירים שם אף אחד, מעבירים את כולם לכפרים, את הכפרים הופכים למחנות, בעצם מחנות עבודה, מפרידים משפחות, ילדים יגדלו אצל המדינה, לא אצל המשפחות שלהם, וכל זה נעשה לא בתהליך מדורג מסודר עם פיקוח, אלא בתוך משהו כמו חודשיים, וזה גרם למשהו כמו מיליון אנשים שמתו, בין אם מרעב, בין אם התעללות, או בעינויים מחרידים ובהוצאות להורג. ילדים עודדו להלשין ולפעמים גם להרוג את ההורים שלהם.
אבל יכול להיות שאני לא מרוכז מספיק. על מה הסכסוך? אם נעשה את זה תסריט,
על מקדש.
תאילנד, מה היא רוצה, ומה האתגר ומה הבעיה, וקמבודיה, מה המניע של כל אחד?
בעצם הבעיה פה היא בעיה די פשוטה בסך הכל של תיקוני גבול, כלומר כל...
לא, אבל שם יש איזשהו מקדש בגבול הזה.
כן, כן, יש מקדש.
זה הסיבה של...
תאילנד אומרת, המקדש הזה עובר בשטח שלנו של הגבול, הקמבודים אומרים לא, מה פתאום, וזה ה... יש כמובן... צריך להגיד, הגבול שם שוב, כמו שאמרתי, סרטטו אותו הצרפתים, והוא מלא בפסיפס של כל מיני טענות, ההר הזה שלנו, הגבעה הזאת שלנו, הערוץ הזה.
מה המקדש ייתן?
שוב, לא הרבה. אני אסיים את הסיפור המחריד של קמבודיה, בשביל להגיע לשורשים האמיתיים של הלחימה עכשיו, ואז אולי זה יהיה לך טיפה יותר ברור איך זה קרה. אז אנחנו בעצם מדברים על מדינה שמתאוששת אולי מאחד הג'נוסיידים, הקשים במחצית השנייה של המאה ה-20, באמת משהו מחריד שאני ממליץ לקרוא, ויש איזשהו סרט בנטפליקס, לא רע בכלל שעשו על זה, שווה לראות, אני לא זוכר את שמו כרגע.
מרוז'י משהו.
משהו כזה, ואחרי שבעצם השלטון הזה נופל של החמה רוז', האום תופס איזשהו מנדט, לא באופן זמני, בקמבודיה, ועולה שם, בעצם מתקיימות בחירות, עולה ממשלה, ועולה מפלגת שלטון, שבעצם נשארת איתנו מאז, משנות ה-80, ושולטת בקמבודיה, ובאופן, נקרא לזה אירוני קצת, המנהיגים האלה, המשפחה הזאת, משפחת הון, המנהיגה של קמבודיה, מאוד מאוד מקורבת למשפחה ששולטת כרגע, או לפוליטיקאים ששולטים, או שלטו בתאילנד, משפחת צ'ינוואט. ומה שהביא בעצם לדעתי לפיצוץ הזה, זה הקלטה שפרסם ראש ממשלת קמבודיה, או הלשכה שלו, או מישהו מסביבו, האורך שלו, הדליף לתקשורת, שבה נשמעת ראש ממשלת תאילנד, צ'ינוואט, נשמע תמיד קצת קשה לי להגות, כשהיא... מדברת איתו על העניין הזה של הגבול, והיא משתמשת בכינוי דוד. וצריך להגיד, השפות התאילנדית והקמבודית הן שפות מאוד קרובות. הדברים האלה עוברים בין השפות. ובעצם הבעת קרבה הזאת למנהיג של המדינה מהצד השני, חירפן גם את הימין וגם את הצבא בתאילנד, והכניס אותם ל... נקרא לזה כמעט השתוללות. ראש הממשלה נלצה להתפטר, עכשיו יש ראש ממשלה זמני בתאילנד. ובעצם ההתפרצות הזאת היא סוג של התפרצות של זעם מצד התאילנדים על הקשר הזה שהיה בין ה... בין המנהיגים של המדינות. התאילנדים הרגישו קצת מרומים, שמצד אחד אומרים להם, יש לנו סכסוך גבול עם קמבודיה, ומצד שני המנהיגים מדברים כאילו הם החוקים. זה קצת כמו ש... אולי נבחר משהו בלי השביעי באוקטובר, אבל שביבי יסתחבק עם, עם השארה בסוריה, ויקרא לו אח שלי. זה עלול להתקבל לא יפה בחוגים מסוימים.
אז בוא נגיד, תראה, יש לנו פה פודקאסט, של תנועת עלינו, הנכדים המייסדים, שמהם לקחתי את המפה הזאת. זה המפה שלהם, הקונספט הזה, שבו אנחנו מנסים ללכת על המפה של העולם, ולראות ולהבין דברים. עכשיו, אם אני מסתכל רגע על המפה הזאת, אז אני מבין שאין שום סיבה רגיונית לכל מה שאתה מתאר פה, זה מרגיש לי כמו איזושהי מראה שחורה כזאת, מהסיבה הפשוטה, שאין באמת סיבה הגיונית לסכסוך הזה. הסכסוך קשור רק לעובדה שסין, בעיניי, אני לא רוצה לעורר, אחד הצדדים יש לו אינטרס לעורר את הסכסוך הזה, כמו שיש מתיחות בהרבה מאוד אזורים אחרים בעולם, וזה עוד סימן אולי עבורנו, שכן יש מצב שתתרגש עלינו מלחמה גדולה, או שאנחנו כבר בעיצומה, שהיא ממלחמת עולם.
זה נכון, אני מסכים שיש פה ההתפרצות עצמה, עצם זה שהגענו ללחימה, שעוד מעט נדבר עליה ואיך היא נראתה קצת, העצם זה שהגענו ממש ללחימה גלויה, ולא לחילופי התמרמרות הדדיים שכאלה, שהיינו רגילים להם ב-30 שנה האחרונות, כדרכי התמודדות של מדינות, או פגז טועה שחוצה את הגבול, חיילים שעולים על מוקש דברים כאלה, אלא ממש לחימה היא שבאמת זו רוח התקופה, אלא שצריך להגיד שהרזוננס, הסיבות הן קצת יותר, מורכב. יש פה מצד אחד רצון מאוד גדול בתאילנד to project power, להראות שתאילנד היא כבר לא המדינה הענייה שאנחנו זוכרים מה-80s.
אבל למה יש להם אינטרס לעשות את זה? יש להם אינטרס לעשות את זה, כמו שליפן עכשיו יש אינטרס לעשות את זה, שפתאום יפן יוצאת מדינות הפציפיזם ומנסה להתחמש.
ליפן יש איום אמיתי של סין על תאילנד קצת פחות. כלומר, התאילנדים פחות
אבל אולי תאילנד, אולי תאילנד חשה ב... הרי,
בהתערערות הכוח, כן, בהחלט.
בהתערערות הכוח האמריקאי, בהתערערות הכוח האמריקאי.
וצורך להפגין כוח משל עצמם.
וצורך להפגין כוח משל עצמם, במרחב שבו היא נמצאת.
ואגב, צריך להגיד שהחידוש, השינוי הזה, שבעצם תאילנד היא מעצמה אזורית שצריך להתייחס אליה,
נכון.
זה משהו שהוא לא, הוא לא מובן מאליו. אנחנו פתאום רואים את הצבא התאילנדי עושה דברים שלא ראינו צבאות מקומיים עושים. צריך להגיד, זה באמת לא אותה מדינה שהייתה, כשישראלים התחילו לטוס אליה לראשונה בשנות ה-80 וה-90, ואני ביקרתי בתאילנד בשנה שעברה, ונדמתי מזה, שמתי לב שתיירים לא רואים את זה בכלל, אבל רמת הטיעוס שתאילנד עברה, אזורי תעשייה ענקיים שלמים, שמייצרים שכונות פרווריות ענקיות, שנבנות בשביל מעמד בינוני חדש לגמרי, כלומר, אנשים חדשים עם חשבונות בנק, ומכשירים צלולריים, ו... זה עולם חדש של, של בעצם של כוח, של הון, שהולך ונבנה במקום שבו לא היה פעם כוח והון, וזה כמובן שזה יגרום לדחיפות
וזה
ומרפקים.
וזה מראה להם, כן, הוא מראה, מה, אני צריך פה את הקמבודיה הזאת, אני רוצה להראות שיש לי חזק, שאני חזק, שיש לי גדול, כי בסביבה שלי הולך ונעשה יותר מסובך להיות, גם בסביבה שלי.
כן, בורמה מצד שני נמצאת במיינמר, נמצאת במלחמת אזרחים, שגם בסין
מי שלא יקשיב לפרק שלנו על מיינמר, הוא צריך לגלול למעלה.
בדיוק. ווייטנאם מצד שני גם עושה שרירים. כלומר, אין ספק, האזור לא... כמו רוב העולם, האזור לא נהנה מהיציבות שהוא נהנה ממנה לפני עשור.
ליאור, אתה היית בתאילנד?
לא, מעולם לא. אני מהישראלים הבודדים שלא היו...
יושב לפנינו בן אדם, שהיה בעיר הצפונית ביותר, במקום המיושב ביותר, תגיד את שמו.
היא, נטע יודע להגיד זה הרבה יותר טוב, סלבד.
העיר, האי סוולברד.
סוולברד.
ואת... היה בסוולברד, ולא היה בתאילנד. לא. זה אפילו מתחרז.
זה חלק מהמגמה אנטי-ישראלית שלי.
כן. לליאור תהיה בעיה קשה עם תאילנד, אני צריך להגיד אחרי שהייתי שם, אני הבנתי את זה.
זה גם לא נמשך בעקבות, למקומות בעקבות האוכל.
כיף שם.
בעקבות האוכל.
כיף שם.
כיף שם, וזה מסוג הדברים שדוחים את ליאור, הנאה, צחוק, שמש, גוזי קוקוס.
זה הורס את תפיסת העולם שפיתחתי בשנים.
בדיוק, זה מפריע לו, זה מקשה עליו, הוא לא מבין...
אני רואה שבעצם לפני כמה ימים הייתה הפסקת אש.
נכון, נכון. אנחנו בעצם מדברים על...
עם שוח הקרבות.
לחימה הזאת בדיוק, פוסט מורטום.
אני רואה שגם זאת... טראמפ מעורב בזה.
נו, ברור.
כן, נו, טראמפ ברור. שרבב את שמו לתהליך, לא, הוא התקשר לשני המנהיגים, אמר להם שהוא מאוד רוצה לראות הפסקת אש, ושזה ישתלם להם כי הם ידונו אחר כך בהסכמי הסחר איתו, הוא שוב השתמש ב... במהלך הנפלא הזה, ואכן נחתמה...
אתה צוחק, אבל את אירופה הוריד על הברכיים.
כן, לא בטוח שזה הדבר, שהדבר הנכון לעשות בשביל ארצות הברית, זה להוריד את אירופה על הברכיים.
אני מסכים איתך, אבל זה מה שהוא אמר בהתחלה שהוא יעשה, עשה, טוב יאללה, נושא הבא.
לא, אין ספק, הוא מגשים את הבטחות הבחירות שלה, השאלה, הנה, נמשיך.
אז אתה יודע מה? בוא נסתכל על זה בנקודת מבט, בנקודת המבט הישראלית. האם הסכסוך הזה, צריך להזיז לתייר ישראלי חובב תאילנד לגבי רמת הסיכון שלו שם, או לרמת היציבות במדינה?
לא, ממש לא.
אוקיי.
ממש רחוק מכך.
שמנו את זה.
ואני נאלץ להגיד...
למרות שיש עזרת מסע.
כן. יש עזרת מסע לאזורים הספציפיים שבהם נתרחשת הלחימה, שאף תייר לא מגיע אליהם, עד כמה שאני מבין. נורא נורא התאמצתי למצוא מישהו שמגיע שם לאזור הזה.
יש לי רעיון בשיחה מי הגיע. יש איזה 3-4 סוחרי נשק שמכרו כבר ציוד מעקב ותצפית לשני הצדדים. לשני הצדדים. עכשיו, לא, למה אני אומר את זה? כי ככל שיש יותר סכסוכים בעולם, בסוף מישהו מרוויח מזה, ואנחנו עשינו חייל בשנתיים האחרונות בתחום ה... פיתוח...
האם אתה מדבר על רפאל התעשייה האווירית ואלביט, מעולם לא ידעו ימים טובים יותר.
מעולם לא ידעו ימים טובים יותר.
הרווח שלהם
הוא של רפאל במיוחד. אז עכשיו אני מסתכל, אני אומר, תראה סני בוי, תראה מה זה.
למרות שצריך
לשים פה... All of this will be yours.
צריך לשים פה סימן שאלה מעניין, אנחנו בעצם רואים סוג של, נקרא לזה, דמוקרטיזציה של שדה הקרב, רואים הרבה יותר שימוש ברחפנים, שימוש בכלי נשק שהם אומנם מתוחכמים טכנולוגית, אבל הם זולים ויחסית פשוט להכין אותם, פשוט לייצר אותם. למשל, אם תאילנד חושבת נניח על אימות עתידי, יכול להיות שבמקום לקנות את המוצרי מדף המאוד מתוחכמים, המוכחים והיקרים מאוד, של התעשייה הצבאית הישראלית, משתלם לנו לעשות מה שאוקראינה עושה, להקים בשטח שלהם, איפה שממילא יש להם אזורי תעשייה מאוד מרשימים, שממילא התשומות שלהם הן נמוכות מאוד, כי השכר שם נמוך משמעותית, ופשוט לייצר בוכתות של רחפנים יחסית פשוטים אצלם. זה שאלות שהולכות ומתחדדות מאיך שאנחנו רואים את ה... עכשיו, זה לא שהעולם ייגמל מכלי נשק יקרים ומתוחכמים, אבל... אנחנו רואים פה עלייה של מגמה שזו שאלה, אם ישראל תצליח לעקוב אחריה.
יאללה.
בעצם, ככל שאנחנו מתקדמים פה בפרקים, אני שם לב שכן יש הרבה יותר סכסוכים מה שנדמה. דבר ראשון, אנחנו מגלים, אנחנו לא הסכסוך העיקרי, אנחנו סכסוך. האם היית אומר שכרגע, לעומת 10-20 שנים, יש אסקלציה?
כן, ללא ספק.
כי לפני 10-20 שנה לא היה לנו את זה, לא היה לנו את זה, לא היה לנו פה, יש, אנחנו מתי שצריכים להיכנס לאפריקות, דרום סודן, סודן, אתיופיה.
אני צריך להגיד שמלחמות, מלחמות בכל עשור ובכל, ובכל שנה יש, כלומר זה דבר שהוא קיים, אבל אנחנו בהחלט רואים, ולא רק ברמת הסכסוך, אלא ברמת הכיתוב, כלומר אנחנו כן רואים מחנות נגדיים מתייצרים בעולם, וההתכתבות הזאת מייצרת סכסוכים איפה שנניח היו סכסוכים רדומים, אז פתאום העובדה שכולם נלחמים נותנת
השאלה שלי, בגדול, האם היית אומר, הרבה פעמים אנחנו שמים לב, שבעצם כל הסכסוכים בעולם, בצורה זו או אחרת, אדם יכול לטעון, בעצם זה רק כמה מדינות שפועלים על ידי פרוקסי. איראן, מעצמה מפעילה את תימן, טוב, סוריה בעבר, סעודיה מפעילה את זה, סין, הנה אנחנו פה בקמבודיה, האם בעצם יש לנו משחק של כמה מעצמות, או כאלה שרוצים להיות מעצמות, שרבות ביניהם דרך פרוקסי, או...
אז אני בהבנה שלי, איך שאני כעיתונאי וכפרשן, כן. איך שאני מסתכל על דברים, אני לוקליסט. כלומר, אנשים מאוד אוהבים להסתכל על התמונה מלמעלה, לחפש את מפעילי הבובות, ואני אומר, לא, זה לא, לא שלא צריך לעשות את זה, אבל שהסוד, ההבדל, הדרך לדעת באמת מה קורה בעולם היא להסתכל על הבובות עצמן, כי התשובות הן שם. כלומר, אם אתה לא יודע על תימן, את כל המאפיינים השבטיים, הדתיים, האתניים, אין לך באמת דרך להבין למה איראן מצליחה לעשות את מה שהיא מצליחה לעשות בתימן.
נכון, ואנחנו לא יודעים אגב, בשביל זה יש את הפודקאסט הזה.
ובדיוק, ובגלל זה אני כל כך חשוב לי וקריטי לי, לרדת לרמת השטח בכל מקום, כי נניח למשל המלחמה הקרה, יצרה כל מיני דפוסים, הפיכות של ה-CIA, דברים שנראו נורא נורא דומים, ואנשים התחילו להתייחס לעולם, כבעצם סוג של...
אחיזת עיניים.
כן. ואני טוען שלא, לכל מקום...
של מעצמות שפועלות דרך פרוקסי, ואלוהים יודע מה המציאות.
את הנסיבות המאוד מאוד מיוחדות שלו, את ההצלחות המאוד מאוד ספציפית שלו, נניח תאילנד שהפכה מדינה ענייה, שבקושי מצליחה להכיל את האזרחים שלה למעצמה אזורית, וכישלונות מהדדים כמו קמבודיה, שמתקשה להרים את הראש כבר שלושה עשורים מאז שהיא עברה את ה...
במחנות של... פול פוט בפנום פן.
בטול סלנג.
אני כבר לא זוכר, היה עבר איזה 10 שנים, אבל כן, אני מניח שאתה צודק. והדבר שעד היום, שכן, אותו אני זוכר, את השם אני לא זוכר, אבל אותו אני זוכר ממש, זה את הזבובים. היה פשוט כל הזמן בתוך המחנה הזה, זבובים, 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 ואתה הולך, ואתה הולך בתוך נחילים של זבובים, ואתה אומר, זה לא הגיוני. כלומר, הרמות של המתים שהיו פה, היא בלתי נתפסת, וגם התחזוק של האתרים האלה לאורך השנים, הוא נורא.
כן.
כלומר, זה אתר הנצחה, לצורך העניין, שהוא לא מקבל את התמיכה המערבית המספקת, כדי להיות אתר הנצחה מכובד. כלומר, אתה הולך שם ואתה מקבל שם את החוויה הכי, סליחה שאני אומר, הכי אותנטית שיכולה להיות בהיבט הזה. מה אני אגיד לך? כל אנדושין, אודוסין, זה אזור שבעיניי אזור קסום, אגב, אני אוהב...
אבל הוא מבעבע.
אני אוהב מאוד את וייטנאם. וייטנאם בעיניי מדינה מדהימה. ואני חושב שבשנים האחרונות הוא נחלק קצת, בעשורים האחרונים הוא נחלק קצת לשניים, כלומר, יש את המדינות שהצליחו לעשות קפיצה משמעותית בתוצר הלאומי שלהן, בצמיחה של מעמד ביניים, אנחנו מתארים פה את תאילנד, אבל וייטנאם זה...
וייטנאם גם, כן,
זה לא ספק. שוק מתעורר וחזק מאוד.
עשתה את זה בצורה מאוד שונה מתאילנד, מאוד. צריך להגיד. גם הפיליפינים מתעוררים שם ככה
פיליפינים, זה משהו... מנילה היום זה הב מאוד מאוד רציני של הרבה מאוד תחומים. כלומר, ומצד שני, מדינות... שהן תקועות מאחור, אייג'ס, לאוס, קמבודיה.
לאוס, קמבודיה, מיינמר.
מיינמר.
שכן, שקועה עד הצוואר כן, בדם. כן, זה נכון, זה אזור שיש בו, בהחלט, יש בו אי שוויון מאוד מאוד גדול, וההסברים לזה נמצאים באמת בהיסטוריה... הכלכלית, הפוליטית, הצבאית של האזור הזה.
אתה אומר שזה מורכב, וזה בעצם נוגד תמיד את ה... יש איזשהו משפך, עולמי שתמיד מגיע לאותו דבר, שגורם להרבה אנשים להיות רגועים, זה תמיד מגיע לאותה תיאוריית קונספירציה בסוף, אנחנו שומעים את זה בהמון המון המון וריאציות, שבסוף יש ככה וככה אנשים שמנהלים את העולם, זה תמיד ככה.
זה מאוד הדבר, מרגיע.
זה תמיד ככה וככה, מה זאת אומרת? אותה קונספירציה, אותה, זה על אותו דפוס, יש ככה וככה, יש סין, סעודיה, איראן, ארצות הברית, מנהלים את העולם, הכל על חשבון
כל
כולם.
כל שאר זה פרוקסיס.
תשים לב, תמיד הקונספירציות יגיעו לזה, כי זה עושה סדר, בעצם יש כמה אנשים מאוד 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 רעים שמרגישים שהם יכולים לעשות הכל, ואנחנו בסדר.
תראה, זה מקל
על איך שהוא תמיד מצליח מאוד. להם, וגם תמיד מצליח להם להסתיר את זה.
כמובן שיש את הקונספירציות יותר, שיש אילומינטי, בלה בלה בלה, אבל זה תמיד אותו הדבר, יש חבורה של אנשים שמנהלת את מה שקורה.
זה מקל עלינו מאוד בעיניים המערביות שלנו, בדיוק מה שנטע אמר קודם, כי ככה אנחנו לא צריכים לשים לב לניואנסים הלוקליים והמקומות של אנשים, האם... ואנחנו פשוט אומרים, מסדרים לעצמנו בראש, בצורה הרבה יותר, שאני לא אומר אגב, אני חושב שבשני הדברים יש אמת, כן, גם בעניין היותר רחב, כן, בסוף יש משחק האומות, זה לא איזה המצאה.
יש כוח ויש השפעה, ומי שיש לו כוח מנצל אותו להשפעה.
יש כוח ויש השפעה, וארצות הברית יש לה אינטרסים בכל, באותה מעצמה יש לה אינטרסים בכל מקום, ולסין יש אינטרסים בכל, בטח ובטח באזור הזה.
פשוט המלחמה הקרה לימדה דור שלם של מלומדים, להסתכל תמיד על הגיאופוליטיקה, ולהתעלם בצורה גסה מהשטח. כן.
האם אבל יש חלק מזה בתפיסה הרייגנית בעצם, שמביא לנו עולם של טובים או רעים, בעצם רייגן בא והכריז, יש ציר טוב ויש עולם, אנחנו יש טובים ויש רעים, האם גם זה חלק? כי רייגן בעצם, הגדולה שלו הייתה פשוט להעביר מסר לחלק את העולם טובים רעים.
אז תראה, אני בדרך כלל מאוד 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 נמנע מהטובים והרעים, אבל לא מזמן הקפיץ לי הטלפון החביב שלי, הגוגל פוטוז,
כן.
תמונות מלפני שנתיים, שהייתי בעיר שנקראת חרסון באוקראינה, ונכנסנו עם הכוחות של הצבא האוקראיני, ששחרר את העיר מהרוסים, הרוסים נסוגו מעבר לנהר, ובתוך כל הבלגן, תפס אותנו מישהו באיזה פאב ברחוב, אנשים שותים, שמחים, ואומר לנו, אני חייב שתבואו, תראו איפה הרוסים החזיקו את האסירים. הוא כמובן ראה עיתונאים ואמר בוא נעשה מזה גם כמה ג'ובות, אבל זה היה לו באמת חשוב, כלומר לא היה פה רק עניין כלכלי, אחרת הוא באמת היה מבקש סכום כסף אמיתי, ולא בייסיקלי שנקנה לו סיגריות, והוא לקח אותנו למה שהיה תחנת משטרה לפני, תחנה של המשטרה האוקראינית, ונכנסנו לשם. קודם כל זה פעם ראשונה בחיים שלי שהרחתי דם. אני לא יודע, אני לא יודע איך להעביר, יש לו מין ריח מטלי כזה, אז פעם ראשונה שהרחתי, חייב להגיד שאני מריח דם, זה היה משוגע, עבר, היו שם תאי מעצר של תחנת משטרה רגילה, וכל התאים האלה היו מלאים, מלאים, מלאים ב... כתמי דם, כתמים של דברים אחרים, גרפיטים שמהללים את פוטין, אלקטרודות חשמליות.
וואו.
הגענו שם לחדר שהיו בו כלים של עינויים ממש, וזה לא עבר שם אף אחד לפנינו, אני יכול להגיד שהיינו או מהראשונים או שניים או שלישים להיכנס למבנה הזה אחרי שהרוסים יצאו ממנו, ככה שלא היה זמן לאף אחד לסדר איזה מיצג תעמולה ולהראות לנו, להפך המשטרה בסוף הגיעה והעיפה אותנו משם. זה היה מחריד, היה שם גם, הגענו לאיזשהו חדר שהיה בו, שהוא היה תא מאסר, אבל היו בו ניירות וצבעים, והיה ברור שהם החזיקו שם ילדים. כלומר, שבאותו מסדרון שאנשים עונו, ואני מניח צרכו ובחו ומה שלא יהיה, החזיקו גם תא מלא בילדים, כנראה ילדים של...
של המעונים.
של המעונים, כן. ועכשיו אם אתה, אם אתה שואל אותי אם יש טובים ורעים, אז...
אז, אז, אז יש לי בשיחה על זה, לפני כמה שנים, הזכרת שאמרת העיר חרסון, הזכרת לי. לפני כמה שנים היה בעובדה, הייתה בעובדה כתבה על קניית קלות מאוקראינה.
בטח, זה שוק...
והכתבה צולמה בעיר חרסון, שהייתה מוקד עלייה לרגל של קניית קלות מאוקראינה. עכשיו, אני לא משווה בין פשע לפשע. כלומר, אני גם לא בכך מגדיר שום דבר כפשע, אני לא מלא מושג, אני לא בית משפט, אני לא יודע מה זה, אני הזכרתי עכשיו אינטואיטיבית בכתבה מלפני 20 שנה, אוקיי, אז הכל גם צריך לשים באיזשהו. אבל זה מביא אותי לשאלה, מה הם הטוב, מי הם הטובים ומי הם הרעים? כלומר, יש דברים במדינות, בהרבה מאוד מדינות שיש להם עין ותרבות אחרת משלנו, שאין לנו כל כך את הכלים לשפוט מי הוא הטוב ומי הוא הרע. כלומר, מי הטוב ומי הוא הרע, אני חושב שבשנים האחרונות, אולי בחמש שנים האחרונות, גם בגלל הטרגדיה שלנו פה בארץ, אז יש יותר חידוד של מי הוא הרע ומי הוא הזה, אבל נעשים בעולם פשעים נוראים, מתואבים. שהם לא בהכרח, שהם לא בהכרח כרוכים באלקטרודות חשמליות, ובזה שהם יותר אפורים, בחיים יותר זה, והם סחר בני אדם, וסחר באלף אחד, ואנחנו מתעלמים מהם הרבה פעמים.
או מתעלמים, או מנסים להילחם, זה תלוי בה. נכון. וזה נכון, אתה צודק, השטח האפור, ובגלל זה גם עיתונאי, בראש שלי, להתייחס לדברים של רייגן, של טובים ורעים, זה משהו שאני ממעט מאוד לעשות אותו, אם בכלל, במהלך העבודה, אבל בגלל זה הבאתי את הסיפור הזה, ואני חושב שגם ליאור יכול, צריך להודות, וצריך להגיד את זה גם, וצריך להיות כנה והגון והוגן, ולהודות שיש רוע. כלומר, ברור. יש אידיאולוגיות פוליטיות שהן רוע, ואסור לקבל אותם. ליאור היה איתי במחנות הפליטים בעיראק, כן. ראינו את הילדים ואנשים שעברו מתחת למחבש של דאש.
של סדאם?
של דאש, החברה היזידים. יש רוע, ואסור להתעלם ממנו, ולהתעלם ממנו זה להיות, זה באיזשהו מקום להיות רע בעצמך. כלומר, זה לקבל את זה נכנס אליך, ואני חושב שצריך מאוד מאוד להגיד את זה, וגם, כן, גם לגבי חמאס.
תראה, כיום, אני, אמנם זה לא תקף לכל ההיסטוריה, אבל בדרך כלל מדד הרוע יהיה מקביל למדד הדתיות, אגב.
הקומוניזם הצליח
לחלל את הרוע. הקומוניזם הצליח לחלל את הרוע.
לא ההיסטוריה, מלחמת העולם השנייה אין שם כל כך, אין שם דת קיצונית.
אז זהו, צריך להגיד
שכמעט
כל התפיסות האנושיות, אולי למעט הליברליזם, הצליחו לייצר מפגנים מאוד מאוד יפים של רוע אנושי מזוקק. אבל כן, אין ספק שהדתות בעולם,
שגם אתה יודע, ופה אולי נסיים,
כן,
כשהייתי בדבר הזה של פול פוט, במיצג הזה של הדבר שהכי קאבי באמת, וגם רואים את זה בווייטנאם במוזיאון של המלחמה, שפול פוט במהלך רצח העם הנוראי הזה בקמבודיה, התארח בוועידת השלום בפריז, שקיבלה אותו בזרועות פתוחות, ואני זוכר כמה הזדעזעתי מזה אז, ואתה יודע, אולי גם פה תמון ההבדל בין הווייטנאמים לבין הקמבודים. בווייטנאם, כשאתה נכנס למוזיאון המלחמה, אז הדבר הראשון שאתה רואה, הוא את הצהרת זכויות האדם האמריקאית. All men were created equal. כלומר, אתה מבין, זה הליברליזם הרבה פעמים, ופה הוא מחבק, כלומר, נכון שהוא, למעט הליברליזם, לא אין רוע טהור אולי בעולם, אבל הוא מחבק הרבה פעמים תפיסות עולם רעות, ובלבד שהוא משרת את הליברלים, לא את הליברליזם.
בדיוק, זה משהו
שחשוב. זאת ההבחנה.
זה משהו שחשוב להגיד אותו, כן.
טוב, אנחנו
היה כיף.
בנימה פילוסופית זו, נגיד שבוע גיאופוליטי טוב שיהיה.
ביי.
נטע, שיהיה לך לא עמוס מדי. ביי.